בבא קמא, דף פ"ב, מתחילים בעזרת השם, שורה תשיעית מלמעלה, 10 תקנות תיקן עזרא הסופר. הוא תיקן שיקראו קריאת התורה בתפילת מנחה בשבת, וכן שקוראים קריאת התורה ביום שני וביום חמישי, ודנים בתי דינים בשני ובחמישי, ומחבסים את הבגדים ביום חמישי בשבת לכבוד שבת, ואוכלים שום בליל שבת, ערב שבת, ושתהא אישה שאופה לחם, פת, בשביל בני ביתה, שתהיה משכמת בבוקר ואופה את הפת, וכן שתהא אישה חוגרת על מותניה בסינר, וכן שתהא אישה חופפת את שערה במסרק, ואחר כך תובלת להתאר מטומתה, וכן שיהיו רוכלין שמוכרים תכשיטי נשים, מחזירים ומסתובבים בעיירות למכור, ואלה שהם רוכלים, הם בני העיירות, לא יכולים לומר להם אל תסתובבו כאן, זה העיירה שלנו, אלא חייבים לתת להם גם כן למכור, כדי שיהיו תכשיטים מצויגים לבנות ישראל. וכן הוא תיקן טבילה במקווה לבעלי קראין, מי שתמה בטומאת קרי. והגמרא מבארת את כל אחד מהתקנות. מה שכתוב, שהוא תיקן שיהיו קוראים קריאת התורה במנחה בשבת, משום יושבי קרנות, אלה שיושבים למכור בחנויות, כל ימי השבוע הם עסוקים במסחר, לא יכולים לשמוע קריאת התורה בשני ובחמישי, לכן הוא תיקן להם קריאת התורה מיוחדת במנחה בשבת. תקנה שנייה, ושיהיו קוראים בתורה ביום שני וביום חמישי. עזרא הוא זה שתיקן את הדבר הזה? והרי לפני עזרא הסופר, מעיקר אהב המתקנה דתניה, הפסוק אומר, בזמן המסע שעם ישראל הלכו במדבר, כתוב שם, וילכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. בפשטות, לא מצאו לשתות מים. אבל דורשי רשומות, אלה שדורשים את הפסוקים שבתורה אמרו, אין מים אלא תורה, שנאמר, הוי כל צמא לכו למים, הכוונה היא, תלכו, אלה שתאבים לשמוע את דבר השם, ללמוד תורה. איך אנחנו יודעים שהפסוק שם, בישעיהו, הוי כל צמא לכו למים, המים שם הכוונה לתורה? כי כתוב בהמשך, למה תשקלו כסף בלא לחם והגיעכם בלא לסובעה? למה תרבו לתת מחיר בשביל ללמוד חוכמות נוכריות בלא לחם, היינו שאין בהם תועלת? ממשיך שם הפסוק ואומר, שמעו שמוע אליי, תשמעו ללמוד חוכמת התורה, ועל ידי זה יכלו טוב, היינו תורה שנקרא טוב, כמו שנאמר במשלי, כי לקח טוב נתתי לכם, ועל ידי זה תתענג בדשן נפשכם, זה תענוג הנשמה בעולם הבא. שהתורה שאנחנו לומדים, זה התענוג שיהיה לנשמה בעולם הבא. אז הלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו תורה, כיוון שהלכו 3 ימים בלא תורה, נלאו, נחלשו ברוחם. יהודי צריך תורה, תורה נותנת לאדם כוח, נותנת לאדם מנוחת הנפש. עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שיהיו קוראים בתורה בשבת. והיו מפסיקים יומיים, לא 3, שלא ילכו 3 ימים בלי תורה. מפסיקים באחד בשבת, יום ראשון, וקוראים ביום שני. ומפסיקים ולא קוראים בתורה בימים שלישי ורביעי, וקוראים בחמישי. ומפסיקים ביום שישי ערב שבת. נמצא אם כן, שלא עוברים 3 ימים בלי תורה. יכול להיות שעוברים פחות מ3, אבל 3 לא. כדי שלא ילינו 3 ימים בלא תורה. נמצא אם כן, שהתקנה לקרוא בתורה בימי שני וחמישי כבר היה במדבר בזמן משה רבינו. אז איך אומרת הגמרא כאן שזה תקנה של עזרא הסופר? תרץ את הגמרא, הוא הוסיף, כי מעיקר כשתקנו לקרוא בתורה בימי שני וחמישי, תקנו שאו שאדם אחד, חד גברה, יעלה לתורה ויקרא 3 פסוקים, תלת הפסוקי, או אינמי שיעלו 3 בני אדם, תלת הגברי, ויקראו 3 פסוקים, תלת הפסוקי. והפסוקים זה כנגד כהנים, לוויים וישראלים. נמצא שהתקנה בזמן שישראל היו במדבר הייתה שילמדו 3 פסוקים בקריאת התורה בשני ובחמישי. עתה הוא, כשבא עזרא הסופר, הוא תיקן שיקראו בתורה 10 פסוקים. תלת הגברי, לא פחות משלושה אנשים, וגם לא יותר, בשני וחמישי שלושה אנשים, וסך הכל 10 פסוקים. שניים יקראו כל אחד 3 ואחד 4. למה 10 פסוקים? כנגד 10 בני אדם שבטלים ממלאכה, ויושבים כל היום בבית הכנסת, בכדי שתמיד יהיו מצויים שם 10 בזמן התפילה, והציבור מפרנסים אותם, ולרוב חשיבותם תקנו שקריאת התורה בשני וחמישי יקראו לכל הפחות 10 פסוקים. תקנה שלישית שתיקן עזרא הסופר, ודנים בבית דין בימי שני ובחמישי, בכל עיר. מה הסיבה שהוא תיקן דווקא שהבתי דינים ידונו דיני ממונות בשני וחמישי? שהרי הם באים לשמוע קריאת התורה. בכפרים לא היה להם תמיד קריאת התורה בשני וחמישי. לכן הם היו עולים, נכנסים להרים, לשכיחי, דעתו למקרה בספרה, כי הם היו באים לשמוע קריאת התורה. תקנה רביעית, שיהיו מחבסים את הבגדים ביום חמישי ושבת, משום כבוד השבת, שיהיו נקיים לכבוד שבת. תקנה החמישית שתיקן עזרא, שיהיו אוכלים שום בערב שבת. מה הטעם? משום עונה. כותב רש"י, שמצוות עונה בלילי שבת. דכתיב, כמו שנאמר בפסוק, על זה שבתורת השם חפצו, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתם בעיתו. ואמר רב יהודה, ויש אומרים איתמה שזה היה רב נחמן, ואיתמה יש אומרים שזה היה רב כהנה, ואיתמה יש אומרים שזה היה רבי יוחנן. בכל אופן הם אומרים שעל מי זה מדבר? על המשמש מיטתו בלילי שבת, מערב שבת לערב שבת. ומוסיף רש"י ואומר, השום מרבה את הזרע, אז אם כן, לכן הוא תיקן לאכול בלילי שבת. תנו רבנן, 5 דברים נאמרו בשום, הוא משביע את מי שאוכל, ומחמם את גופו, משכין, ומשמח את האדם, מצעיל פנים, ומרבה את הזרע, והורג את הכינים שנמצאים בבני מאיים, ויש אומרים שהוא גם מכניס אהבה בלב האדם, מתוך שהוא משמח אותו, כשאדם שמח, אז אין בו שנאה, הוא מוציא את הקנאה. התקנה השישית שתיקן עזרא, ושתהיה אישה שהולכת לאפות פת, משכמת בבוקר והופעה את הפת מוקדם. מה הטעם? כדי שתהיה פת מצויה לעניים, המחזרים על הפתחים, שיוכלו לאכול פת, ולסבוע. תקנה שביעית, שתהיה אישה חוגרת בסינר, שרגילות נשים לחגור על מותניהם, משום צניותה, כדי שתהיה בצניות. תקנה שמינית, שתהיה אישה שצריכה לטבול את הערתה, חופפת את ראשה ומסרק את שערותיה, ורק אחרי זה טובלת. שואלת הגמרא, אם יש לה קשרים בשיער, היא חייבת לחפוף מדאורייתא היא. כדי שלא תהיה חצי צד, תניא, הפסוק אומר לגבי טבילת אדם שרוצה להיטהר, שם מדברים לטומאת מצורע, ורחץ את בשרו במים. בשרו צריך כולו לגעת במים. שלא יהיה דבר חוצץ, איזה קצת טיט וכדומה, בין בשרו למים. אבל כתוב את בשרו, המילה את, שהיה אפשר לכתוב ורחץ בשרו, המילה את בעל רבות, גם את התפה לבשרו, ומה הניעו, מהו התפה לבשרו, זה שיער, שכל השיער צריך לגעת במים, ואם יש קשרים, צריכים לסרק. אז מה התקנה כאן של עזרא הסופר? תראה את הגמרא, האמרי, מדאורייתא, האישה הייתה צריכה ליוני, לעיין בשערה, דילמה מקטר, אולי יש קשר שחוצץ. אי נמי, או, אפשר לומר עוד סיבה, אולי יש שם איזה דבר מלוכלך, מאוס מידי, משום שלא יהיה חציצה. ובא עזרא הסופר, עתה היו, ותיקן שכל אישה תעשה חפיפה בראשה ותסרוק שערה במסרק להרחקה, שלא יבוא אפילו לידי ספק חציצה. התקנה התשיעית שתיקן עזרא, שיהיו רוכלין שמוכרים תכשיטי נשים, מחזרים בעיירות, משום תכשיטי נשים שיהיו מצויים לבנות ישראל, כדי שלא יתגנו על בעליהם. והתקנה העשירית שהוא תיקן, תבילה לאלה שטמאים, בעלי קרין. שואלת הגמרא, התבילה הזאת דאורייתא היא. דאורייתא הוא דכתיב, ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע. אז הוא טמא בקרי, ורחץ את בשרו במים שצריך לטבול. עונה הגמרא, מדאורייתא הוא, בשביל שלא יהיה טמא לדברים שיש איסור טומאה בהם. אכילת תרומה, או קודשים, קורבנות וכדומה. בא עזרא הסופר, עתה הוא, ותיקן, שאפילו בזמן שאין בית מקדש, בעל קרי צריך לטבול אפילו לדברי תורה, שלא יעסוק בתורה, דברי המשנה מסכת ברכות משמע אפילו בתפילה, עד שיטבול. זו תפילה מאוד מאוד חשובה, כמו שכתוב בשאלות ותשובות מן השמיים, שאם כולם יטבלו את התפילה הזאת, אז זה יזרז מאוד את הגאולה, בפרט הבעלי תפילה. מביאה הגמרא ברייתא, 10 דברים נאמרו בעיר הקודש ירושלים. כשאחד מוכר בית בזמן שנוהג יובל, כל 50 שנה יובל. בשביל זה צריכים 12 שבטי ישראל להיות בארץ ישראל. ואז יש הלכות מיוחדות במחירת קרקעות. אחת ההלכות, שאם אדם מוכר בית, תלוי איפה הבית נמצא. אם זה בעיר מוקפת חומה, ממות יהושע בן נון, אז מכרת את הבית, אתה יכול לגאול, לקנות את זה בחזרה מהקונה רק שנה אחת. עברה שנה, זה נשאר אצל הקונה, וזה לא חוזר בשנת יובל אליך, אל המוכר. אבל אם אדם מוכר בית בעיר אחרת, בתי החצרים, עיר שלא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, אז הוא יכול לגאול את הבית עד היובל. ואם בשנת, עד שנת היובל הוא לא גאל, בשנת יובל הבית חוזר אליו. זאת אומרת, המחירה היא רק עד שנת היובל. אבל זה בבתי חצרים, בערים שלא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. בדרך כלל עיר שמוקפת חומה ממות יהושע בן נון, אם אדם מכר בית בעיר כזאת, והוא לא פדה, לא גאל, לא קנה את הבית בחזרה תוך שנה, זה נשאר אצל הקונה. התנא קמא ברייתא סובר, אף על פי שירושלים היא עיר המוקפת חומה, אין הבית נשאר לחלוטין בידי הקונה, אלא זה חוזר בשנת היובל, כמו בתי חצרים. הגמרא תבאר את הטעם וגם את הטעמים של שאר הדברים. דבר שני, אם מוצאים מחוץ לעיר מת, לא יודעים מי השם במיטתו, מודדים איזה עיר הכי קרובה אליו, והיא צריכה כפרה מספק על ידי עגלה שעורפים אותה, עגלה ערופה. אז זה לא נאמר על ירושלים, היא אינה מביאה עגלה ערופה. עיר שרוב אנשי העיר עבדו עבודה זרה, יש לדין של עיר הנידחת שהממון נשרף, ואנשי העיר שעבדו עבודה זרה מיטתם בחרב, בסייף. אבל ירושלים אינה נעשית עיר הנידחת. ואם נוצרה חלילה מציאות כזאת שרובם עבדו עבודה זרה, אז זה כמו יחידים שמיטתם בסקילה. דבר נוסף, כמו שיש אדם שיש לו כתם על האור, זה יכול להיות נגע צרת של נגעי אדם, יש גם נגעי בתים. אם יש כתם על הקיר, יכול להיות בזה כללים של נגעי בתים, שאז הבית נטמע ויש את ההלכות המיוחדות של נגעי בתים, אבל זה לא שייך בירושלים, היא אינה מתאמה בנגעים. דבר נוסף, אין מוציאים במרפסות כאלה. זיזין, שזה קורות שיוצאות מקירות הבתים, וגזוזתראות, שזה נסרים שבולטים מהתקרה. וכן, אין עושים בה השפטות, מקומות מיוחדים להשפעה. ואין עושים בה כבשונות, משרפות לסיד בשביל לייצר מהם סירים. ואין עושים בה גנות ופרדסות, חוץ מגינות ורדים שצריכים את זה בשביל הקטורת, שהם היו בירושלים כבר מימות הנביאים הראשונים. וכן, אין מגדלים בה תרנגולין. וכן, אין מלינין בה את המת, קוברים באותו יום את מי שמת, לא משאירים אותו למחר. כעת מבארת הגמרא את המקורות לכל אחד מהעשרה דברים. דבר ראשון, אין הבית חלוט בה, הוא לא נשאר לחלוטין אצל הקונה, אלא ביובל הוא חוזר למוכר. לכתיב הפסוק אומר לגבי בתי ערי חומה, וקם הבית אשר לא חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו, משמע שיש מישהו שקנה את הבית. על זה נאמר שאם זה בית בערי חומה, ערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון, אז הבית נשאר אצל הקונה. וכסבר התנא כאן של הברייתא שלא נתחלקה ירושלים לשבטים, כמו כל ארץ ישראל, אז מי מכר את המקום הזה? זה הרי לא שייך לאף אחד. מבאר האמרי הצבי, שאומנם מי שבנה את המבנה, זה בבעלות שלו המבנה, אבל הקרקע לא. לכן, לא מייחסים את המבנה כמו בית בעיר המוקפת חומה. כי העיר, הקרקע, לא שייכת לו. אז על המבנה, אנחנו כן נותנים לו את האפשרות שזה יחזור אליו ביובל. לא כמו בתי ערי חומה, אלא כמו בתי החצרים. וזה מהדרשה שכתוב כאן, שמתי אנחנו מייחסים בית מבתי ערי חומה, שהוא נשאר לצמיתות לחלוטין, לקונה אותו, דווקא כשיש מישהו שקנה את הבית בעיר, אבל כאן הבית הזה זה לא כמו בית שהוא בעיר, כי הרי הקרקע לא הייתה של הבעל הבית שמחר, כי הרי ירושלים לא נתחלקה לשבטים ואף אחד אין לו בעלות על הקרקע. ועל זה לא נאמר ההלכה הזאת כמו בשאר ערים המוקפות חומה. הדבר השני שנאמר בירושלים, שאינה מביאה עגלה ערופה, דכתיב בעניין עגלה ערופה, כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה. משמע דווקא מקום שהוא ירושה לבני ישראל שזכו בה בנחלת הארץ. כמו שאמרנו, לפי התנא הזה, ירושלים לא נתחלקה לשבטים. גם הדין השלישי, שירושלים אינה נעשית עיר הנידחת, דכתיב בעניין עיר הנידחת, כי תשמע באחת עריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבת שם למור, יצאו אנשים בני בלי יעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם למור, נלכה ונעבדה עבודה זרה, אלוהים אחרים. רואים על כל פנים שזה דווקא במקום שנקרא עריך, עיר שידוע שמיוחדת לשבט מסוים. וירושלים, לפי התנא הזה, לא נתחלקה לשבטים, היא אינה מיוחדת לשבט מסוים, אלא בחזקת כל ישראל. מה שנאמר בירושלים שהיא אינה מתאמה בנגעי בתים, נכתיב שם, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם, דווקא כשזה אחוזה לבעליו, וירושלים לא נתחלקה לשבטים. הדבר החמישי שנאמר בירושלים, שאין מוציאים בה מרפסות. זיזין שזה יוצא מהקיר, וגזטראות שיוצא מהתקרה. מה הסיבה? שלא יהיה תחתיהם כזית ממת, כזית מהמת, מתמה, באוהל. כל מי שיהיה מתחת לאותו מרפסת, יתמה. אז כדי שלא תתרבה תומה בירושלים, מפני אוהל התומה, אז תקנו שלא יהיו מרפסות שם, כדי שלא יהיה כזית מן המת מתחת המרפסת, ואז מישהו יעבור ויתאמה. משום דלא, זה סיבה אחת, ועוד סיבה, משום דלא ליצזקו עולי רגלים, כדי שאנשים לא ינזקו, כי הבתים של פעם לא היו גבוהים, אז המרפסות היו נמוכות קצת, כדי שאנשים לא יתקלו בהם, תקנו שלא יבנו שם כאלה מרפסות. הדבר השישי שנאמר בירושלים, אין עושים בה השפטות, מקומות של השפע, משום שמצויים שם שקצים, שרצים שדרכם לגדול בהשפע ומתים שם, ויכול להיות שזה יהיה אחד מהשמונה שרצים שהתורה אומרת שנבלתם מתמה, כדי לא להרבות טומאה בירושלים, תקנו שלא יהיו שם מקומות מיוחדים להשפע. וכן אין עושים בה כבשנות אש שמייצרים בהם סירים, משום האשן שיוצא מהם שמשחיר את החומה, קוטרה, כדי לא לגנות, לא להשחיר את החומה היפה והמפוארת של עיר הפלטרין של מלך, ירושלים. הדבר השמיני שנאמר בירושלים, אין עושים בה גנות ופרדסים, משום הסירחון שבגינות ובפרדסים שגדלים שם עשבים רעים ונזרקים לבחוץ וגורמים ריח רע, וגם צריכים לזבל את הגינות והפרדסים וזה גם גורם ריח רע, ושלא יהיה ריח כזה בירושלים, זה לא כבוד לעיר, עיר הקודש והמקדש. הדבר התשיעי שנאמר בירושלים, אין מגדלים בתרנגולים, הטעם הוא משום קודשים, רגילים לאכול בירושלים בשר קודשים של שלמים, תודה, מעשר בהמה, קורבן פסח. תרנגולים מחטטים בדרך כלל באשפה. יכול להיות שהם יביאו מהשפטות מחוץ לירושלים, שרצים טמאים, נבלת שרץ טמא, ויכולים עם זה חלילה לתמת בשר הקודשים. הדבר העשירי שנאמר בירושלים, אין מלינים בה את המת, וזה מסורת בידינו. לא ידוע טעם הדבר, אלא זה גמרה. ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, ויהי רצון שתחזנה עינינו בשובך, ריבונו של עולם, לציון ברחמים, ועד כאן דף פי בית.